שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1269 והנושא הוא להיות אזרח. תראה הרב לייטמן, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד מיוחדת, גם כאן בארץ וגם בכל רחבי העולם, יש הרגשה של זעם ציבורי, של אזרחים כלפי הממשלות, כלפי ההנהגה במדינות שבהם חיים אנשים. אנשים לא מרוצים, אנשים מתוסכלים מאוד, הם תולים את הקושי שיש להם בחיים בטעויות של ממשלות, בהחלטות שגויות, בראייה לא נכונה. ובלי להיכנס לפרטים, מערכת היחסים בין האזרח לבין המדינה שלו בכל רחבי העולם היא מאוד מתוחה, ממש נפיצה. אנחנו נרצה את המציאות הקשה הזאת שכולנו מכירים היטב לשים רגע בצד ולנסות להתבונן בראש נקי, באור חדש, על מערכת היחסים בין אזרח לבין מדינה, פעם מצד האזרח, פעם מצד המדינה, בדרך למשהו שיהיה קצת יותר טוב, קצת יותר תקין. והייתי רוצה להתחיל מהצד של האזרח. מה לתפיסתך צריך להיות יחס נכון של אזרח במדינה מתוקנת למדינה ולהנהגה?
שוב, אני לא כל כך מבין.
מה צריך להיות היחס הנכון, כן, מצידו של האזרח?
מאזרח, למדינה.
למדינה, בצורה מתוקנת. מה אמור להיות יחס של אזרח למדינה?
מתוקנת.
כן, לא, מה שאנחנו מכירים היום נשים רגע בצד, נחזור לזה תכף. קודם כל ננסה נקי.
בצורה מתוקנת זה ברור ש... שצריכה להיות כאן... איך להגיד, יחס של הבנה הדדית, מה צריכים לעשות, שיש ממש כמו, מדינה זה כמו משפחה, צריכה להיות מורגשת לאזרח, ואזרח צריך להתייחס למדינה כמו למשפחה, שיש כאן קרובים שלו, כולם, ואלו אנשים חכמים, מנהלים את המדינה, את המשפחה שלו הזאת, והוא מחבק את כולם, והוא דואג אליהם כמו למשפחה שלו, והם דואגים לו, הוא מרגיש את זה בצורה הדדית, בצורה פנימית כל הזמן. יפה, אה?
מאוד יפה, מקסים, הלוואי. שאלה שנייה, מה האחריות של האזרח ליציבות ולחיים הטובים במדינה?
האזרח מתחיל להרגיש בצורה, במדינה כזאת, שהוא אחראי על הכל, שלא רק על חלק שלו שהוא מקיים בטוח, אלא בכלל יש לו דאגה על כל המערכת שהיא תתקיימנה בצורה כזאת, שהיא תיתן לכולם חום, ביטחון, בריאות, כל מה שמדינה צריכה לספק לכולם ולכל אחד.
האזרח הזה, נקרא לו האזרח הטוב.
כן.
מהם הזכויות שלו ומהם החובות שלו כלפי המדינה?
זכויות שלו כלפי המדינה זה שמדינה מספקת לו דברים הכרחיים שהוא צריך להתקיים, והוא לא דורש יותר לעצמו.
מה החובות שלו?
החובות שלו שהוא יספק למדינה כל מה שהוא מסוגל כדי להבטיח למדינה קיום כמה שיותר יפה, בריא, חזק, לה ולכל המערכות שלה ולכל האזרחים שלה.
אתה חושב שאולי קצת התבלבלנו איפשהו בדרך, לאורך ההיסטוריה, בהגדרת מערכת היחסים בין האזרח למדינה? יכול להיות שהיום אנחנו בכלל 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 לא מבינים מהם זכויות, מהם חובות.
אנחנו הפוכים, ודאי. אין ספק שאנחנו הפוכים, כי מה שאני מדבר, זה שכל אחד ואחד אזרח, הוא דואג כמה שפחות לקבל וכמה שיותר לתת. ונכון להיום, אנחנו בצורה הפוכה לגמרי.
למה הוא דואג, אותו אזרח מתוקן, למה הוא דואג כמה שפחות לקחת וכמה שיותר לתת? מה הרציונל, מה מניע אותו לפעול?
מניע אותו אהבה. לכל האזרחים, לכל העם, למבנה המדינה, להכל.
הבנתי. בוא עכשיו נניח רגע את האזרח בצד, ונתבונן מצד שני, מצד המדינה. במצב מתוקן, מה צריכה להיות האחריות מצד ההנהגה, מצד השלטון, כלפי האזרחים?
דאגה לכל אזרח ואזרח ולכולם יחד, שלכל אחד יהיו חיים כמה שיותר מתוקנים, וכאן צריכים אנחנו לראות מצד המדינה, מצד הממשלה, עד כמה שהממשלה הזאת היא תבין איך נכון לחלק את הדאגה שלה לכלל האומה ולכל אחד, לכל אזרח.
מה צריך להיות פה האיזון? יש פה איזה משהו עדין.
כן, שאנחנו צריכים לראות עד כמה שכל אחד ואחד מקבל כמה שהוא צריך כדי להתקיים, ולא יגונה ולא ישובח.
כלומר, מה הפתגם הזה אומר?
שמה שהוא צריך כדי להתקיים יש לו, ויותר מזה, הוא לא רוצה לקבל מהמדינה, מפני שכך הוא התחנך על ידי המדינה, וזה הכל נכון, כי אנחנו לפי הגוף שלנו שייכים לעולם החי, ולעולם החי כמה שהוא מקבל לפי צורכו, זה טוב ולא יותר. וכל היתר, הממשלה, המדינה דואגת לעצמה איך לחנך את הילדים, איך לפתח בתי העם, איך תרבות, חינוך, כל דבר ודבר ששייך לכלל האומה. שיהיו גנים, בריכות, כמה שיותר, בצורה כזאת.
אם הייתי רוצה להגדיר את הזכויות ואת החובות של מדינה מול האזרחים, מה היית אומר? מה הם החובות של המדינה ביחס לאזרחים?
חובות של המדינה כלפי האזרחים, זה שלכולם יהיה בצורה יחסית שווה רמת החיים.
מה הם הזכויות של מדינה כלפי האזרחים?
שמדינה גם מחייבת, קשה כאן להבין, להבדיל. מדינה מחייבת לתת לאזרחים כמה שיותר מתקנים וכל מה ששייך לכלל האומה, ונגיד לילדים לבנות כל הדברים חינם, בריכות ומגרשים וגני ילדים ובתי ספר וכל דבר ודבר ללא שום ודאי שתשלום ובצורה בשפע ממש, וזה מה שהיא חייבת, ומה שהיא מקבלת, היא מקבלת מהאזרחים יחס יפה וטוב שהם מבינים אותה.
ההגדרה הראשונה שלך שהיא הייתה מהממת בעיניי, אמרת שמערכת היחסים הזאת היא המורכבת בין אזרח למדינה, נשענת על כך שהמדינה מרגישה כמו משפחה.
כן.
ואחר כך התחלת בעצם לפרט לי את מערכת היחסים המשפחתית הזו, מצד האזרח ומצד המדינה.
כן.
התמונה המתוקנת מקסימה, עכשיו אחרי שציירנו אותה, אני רוצה רגע להניח אותה בצד, ולחזור לצרות שיש לנו היום. בכל רחבי העולם אנחנו רואים תסיסה נוראית, זעם עצום של אזרחים כלפי הממשלות, כלפי המדינות. מהי הבעיה שלנו? איך נקלענו לכזה דבר, לכזאת מציאות?
זה בכלל לא כמו שאני מדבר, כי אנחנו מנהלים את העולם, אם אפשר כך להגיד, על ידי כוח האגו. וכאן מה שאני אומר, זה לא הכוח האגו, זה כוח החיבור, כוח האהבה, כוח ההבנה הדדית. זה משהו הפוך.
מה השתבש במערכת היחסים בין כל הגורמים פה? האזרח היחיד, כלל האזרחים וההנהגה. מה משובש פה?
עדיפויות. מי שנמצא בממשלה, הוא חושב רק על כיסא. רק על הכוח שלו, איך להחזיק את עצמו, איך להילחם באלו שרוצים לזרוק אותו מהכיסא ולשבת במקומו.
האם בעיניך הבעיה היא עם שיטות הממשל הקיימות, או בעיות תפקוד ספציפיות?
לא, זה לא תפקוד ספציפית, זה בעיה היא שאנחנו לא נלחמים נגד האגו שלנו, הטבע שלנו הכללי, של כל אחד וכל האנושות יחד.
איך נגדיר את הכוח הזה שמולו אנחנו לא נלחמים ולכן מפספסים? מהו כוח האגו?
כוח האגו שאני רוצה להיות הראשון, הכי הכי, בכל דבר שנראה לי. ולעומתי שיהיו כולם אפסים. ואפילו פחות מזה.
לאורך ההיסטוריה, אם אנחנו בוחנים מה היה, אנחנו רואים בכל רחבי העולם כשעמים, כשמדינות לא היו מרוצים משיטות הממשל הקיימות, בדרך כלל הפעילו אותם, אם כן. זה הפיכות, צבאיות, מהפכות, אזרחיות, לא חשוב איך. האם לדעתך השיטה הזאת של האזרחים קמים ומחוללים מהפכה רלוונטית למאה ה-21?
לא.
למה לא?
כי קודם כל אנחנו בנינו מין מה שנקרא דמוקרטיה. שאף אחד לא מרגיש שהוא מקומט, שהוא נמצא באיזה שווי, באיזה בעיה כלפי האחרים. אלה כאילו ישנם החוקים, וכאשר תשתמש בחוקים, בחוקים האלה, תתפוס שלטון, לפי החוקים, מה שנמצאים במדינה, ואז אתה יכול להמשיך. כן, להזיז את השלטון הנוכחי בצד ולהיות במקומו, רק תעשה את זה לפי החוקים, והעם בעצם מסכים עם החוקים האלה, כי החוקים מדברים כאילו בעד כל האזרחים.
המילה כאילו היא מילה יפה כזאת, המקמקה, למה אתה מתכוון שאתה אומר כאילו בעד?
כי אחרי כל הדברים האלה עומדים הון שלטון, שהם כבר משחקים עם המפלגות ועם כל הזרמים שישנם בעם, והוא מנהל את זה.
לקחת אותי לשאלה הבאה. חלק מהבעיה היא שיש היום הרגשה שיש נתק מוחלט, ממש כמו חומה שמבדילה, בין האליטות ששולטות לבין האדם, האזרח מן היישוב, הוא, הצרות שלו, הבעיות שלו. האם אתה מסכים שהניתוק הזה הוא דומיננטי פה במערכת היחסים הכואבת?
כן.
אפשר לשנות את זה בכלל או שזה ככה וזהו?
לא, אי אפשר לשנות. זה יכול לבוא רק על ידי חינוך. רק על ידי חינוך העם. צריכים להתחיל מהיסוד שהעם לא מבין בשביל מה הוא קיים, למה הוא קיים, לאיזה מטרה הוא קיים. וכאן זה הבעיה. צריכים להתחיל מהיסוד.
לשמה עם קיים?
עם ישראל קיים כדי להגיע לאיחוד.
ועמים בכלל, לשמה הם קיימים?
כדי לשמוע מעם ישראל את המשיכה לאיחוד, דוגמה לאיחוד, ולעשות גם כן בעקבותיו כאלו צעדים.
אני רואה שבתשובה שלך חילקת לי בצורה ברורה בין מה שקורה במדינת ישראל לבין מה שקורה במדינות אחרות.
ודאי.
אוקיי, אמנם שתסיסה של האזרחים אנחנו רואים גם בישראל וגם בהמון מדינות אחרות, באירופה, בארצות הברית, לא חסר היום.
לא, כי אנחנו במצב הנוכחי כמו בכל המדינות. אבל לעומת התיקון שצריכים לעשות, אנחנו צריכים לעשות, להתחיל אותו לעשות קודם, ואחר כך אחרינו כל המדינות.
אז בוא נתרכז רגע במדינת ישראל. המצב היום מאוד מאוד מתוח, האזרחים תוססים, ממש מתפוצצים על ההנהגה. האם למתחים האלה ולזעם הזה יש גם פוטנציאל להביא למשהו חיובי? כי בינתיים זה נראה שהוא יכול לפרק חס ושלום את המדינה. האם יש בו גם פוטנציאל חיובי?
כן, ודאי. אני מאוד אופטימי דווקא. ואני שמח מאוד שאנחנו חיים בזמן מתוח כזה. ונראה לי שמכל המתיחות הזאת, אנחנו נגיע למצב שהעם התחיל להרגיש מתוך עצמו איך הוא צריך להתנהג, מה הוא צריך לעשות.
איך העם צריך להתנהג, מה העם צריך לעשות, או ביתר דיוק, אפילו אני אקח את זה לאדם היחיד. דיברנו פה מתהילת הדיון שלנו על מערכת היחסים בין האזרח למדינה. בוא נשים רגע את המדינה בצד, ונחזור עוד פעם לאזרח. האזרח הישראלי.
מה... הוא צריך להבין שאם הוא לא מקבל חינוך הנכון, הוא, משפחה שלו, העיר שלו, אזור שם, העם כולו, כל המדינה, היא לא תוכל להשיג שום שינוי לטובה.
יש משהו שכל אזרח היום במדינה צריך ללמוד?
כן.
מה? מה אנחנו צריכים ללמוד?
איך אנחנו יכולים להתחבר? שום דבר חוץ מזה לא חשוב לנו.
איך אנחנו האזרחים יכולים להתחבר אחד לשני?
כן.
למה זה הדבר החשוב ביותר?
כי אין לנו, פשוט אין לנו, לא צריכה להיות לנו שום דאגה חוץ מזה. כי על ידי חיבור בינינו, אנחנו מתפטרים מכל הצרות.
אם יש היום צרות במישור הכלכלי, היום הדאגה הכללית שמשותפת לכולם, זה מה יהיה עם המצב הכלכלי. מה זה יעזור שהאזרחים יתחברו אחד לשני, כשהם מרגישים שההנהגה עושה טעויות שהורסות את המצב הכלכלי שלהם כפרטים?
כי ביחד אם אנחנו נתחיל להתחבר, ההנהגה היא תהיה מחויבת גם כן להיות איתנו יחד. היא לא תוכל לשחק איך שבא לה. היום היא עושה מניפולציות עם העם, דרך כלי תקשורת, דרך כל דבר, בצורה ש... מה שטוב לה.
אז מה צריכים האזרחים לעשות במציאות כזו?
לרצות להכיר שיטת החיבור ביניהם.
עוד פעם אתה מחזיר אותי את המיקוד ליחסים בין האזרחים.
כן.
זאת אומרת, אתה בכלל לא תולה תקווה בזה ששינוי יבוא מלמעלה מההנהגה, אלא לוקח את הזרקור ומפנה אותו אל האזרחים עצמם.
ודאי, ודאי.
וביתר דיוק ליחסים בין אזרחים. כן? הבנתי את הגישה שלך?
בדיוק.
אבל איך, זה מה שאני לא תופס, איך יחסים בין האזרחים ישנו את מה שקורה במדינה? זה לא אני והשכן שלי, זה מה שקורה במדינה.
כן, במדינה.
זה גדול מאיתנו.
אם העם יבין במה תלוי העתיד הטוב שלו, זה ישפיע עליו בכללות, וזה ישפיע על המדינה, ואפילו על הממשלה, שהיא לא תוכל להתנהג איך שהיא עכשיו מתנהגת.
מה צריך להיות מהות השינוי בהתנהגות של ההנהגה?
כוח החיבור זה מעל הכל.
מה זה אומר?
רק על ידי זה שאנחנו משיגים כוח החיבור בינינו, אנחנו יכולים לצאת מכל הצרות.
מה הקשר בין חיבור בין אנשים, בין האזרחים, לבין יציאה מהצרות? אם היית אומר לי, תשמע, המדינה החליטה שמגיע לך פיצוי כספי בגובה כך וכך על זה שהייתה לנו עכשיו תקופה של קריסה כלכלית, 100%. הבנתי שזה עזר לי וזה הרים אותי מבחינה כלכלית. אבל זה לא מה שאתה אומר לי. אתה אומר לי, תשמע, בכלל תסתכל למקום אחר. אל תצפה למחר איזה הטבה כלכלית מהמדינה, תסתכל בכלל לאגף אחר, לאגף היחסים בין האזרחים. זה כאילו שני עולמות. אתה מבין את השאלה שלי?
אני מבין.
אז תסביר לי בבקשה.
רק חיבור בין בני האדם, הוא בונה את החברה יפה, טובה, מתוקנת, אחידה, ואז אזרחים שכך מחוברים, הם יכולים להקל, להבין בשביל מה הם צריכים להיות קיימים, לאיזה גובה הקשר ביניהם, הדדי, בחיבור, באהבה, הם צריכים להגיע. ולכן כל התפקוד של המדינה, המערכות שלה, הן צריכות להיות מכוונות לכזה מצב. למצב ואהבת לרעך כמוך.
המדינה צריכה לשים לעצמה את זה כמטרה?
כן.
להביא כל אזרח להרגשה של ואהבת לרעך כמוך?
כן. אבל היא לא תוכל את זה לעשות אף פעם, ולא תרצה לעשות את זה אף פעם, כי בראש העם עומדים שם אנשים האגואיסטים ביותר. ולכן רק העם יכול לחייב את עצמו ואת הממשלה להחליף את השלטון מאנשים אגואיסטים לאנשים שלפחות רואים לפניהם המטרה כחיבור העם. אני לא מדבר על אהבה, כחיבור העם. איכשהו לקראת זה ללכת. ולמה שקורה עכשיו, ודאי שזה לא יקרה, כי הם מפחדים. כל המטרה שלהם עכשיו זה דווקא לפצל את העם, שבזה מחלישים כוחות החברה, ואז כל אחד הולך לכיוון שלו.
תראה, אני לא פוליטיקאי, ולא באתי לקדם לא את הימין, לא את השמאל. כל המגרש הזה הוא נראה לי ילדותי, והשר תועלת. אני רואה שהאנשים מתחלפים, התקליט מנגן, הבעיות נשארות אותו דבר.
כן.
אם אני מחזיר רגע את הזרקור אלינו, האזרחים, מה כל אזרח יכול לשנות בתוך עצמו, ביחס שלו לחיים, כדי להבטיח לעצמו ביטחון וסגסוג?
רק איכות. איחוד העם חייב להיות כדבר העיקרי, כי בזה אנחנו זוכים לעדות מלמעלה, מכוח הטבע הכללי, שהוא אחד על כולם.
הטבע יתחיל להקרין לנו דברים חיוביים במקום שליליים, זה מה שאמרת?
נכון.
נגיד הקורונה, זו מכת טבע, נכון? הקורונה זו מכת טבע.
דוגמה מצוינת.
אוקיי. אז עכשיו, אם אנחנו נתחיל לפתוח את הלב שלנו לכוח של חיבור טוב בין אנשים, איך אמרת לי קודם, שנרגיש שהמדינה היא כמו משפחה, אז אנחנו נקבל מהטבע פידבק אחר, חיובי במקום שלילי?
ודאי. ללא שום ספק. בוא נראה.
איך זה עובד המנגנון הזה?
כי כל הטבע הוא גלובלי, אינטגרלי, כל הכוחות מקושרים ביניהם, ואם אנחנו נעבוד יחד עם כוחות האלה לכיוון זה, בטוח שאנחנו נכנסים להשפעתן החיובית.
אם אני מבין את התפיסה שלך, היא מסתכלת הרבה יותר רחב מאשר ממשלה, תקציבים, הנחות במס,
ודאי. אני לא צריך את כל הדברים האלה.
אז מה כן צריך? מה כן צריך כדי לשפר את המצב הכלכלי?
רק חיבור העם מעל כל הצרות ותנאים האלה. חיבור העם. ומתוך חיבור העם, אז אנחנו נתחיל לשנות את כל המערכות האלה שאתה אומר, מיסים ועזרה הדדית וחובה הדדית וכן הלאה.
החיבור הזה ששמת אותו קודם כיסוד במערכת היחסים בין האזרח למדינה. אמרת, מדינה מתוקנת צריכה להתנהל כמו משפחה, כל אזרח בתוכה מונע מתוך אהבה, מכבד את המנהיגים כי הוא מעריך את חוכמתם, כן. והם דואגים לו שיהיה לו כל מה שהוא צריך. תן לי איזה צעד, צעד אחד, צעד שני, בדרך להתקרב לזה שהמדינה היא כמו המשפחה שלנו. צעד ראשון.
צעד ראשון שאנחנו מפעילים חינוך העממי.
אז חינוך כשאתה אומר את המילה חינוך, רק שהיא לא תבלבל אותי, אנחנו רגילים להתייחס למושג חינוך כגנים ובתי ספר ומוסדות להשכלה גבוהה.
לא, לכולם, לכל האזרחים, מ-0 עד 120 בגילאים, חינוך הלאומי שהעם ישראל הוא שייך לעם אחד, כאיש אחד בלב אחד, כל ישראל חברים, לזה קודם כל אנחנו צריכים להגיע. באנו לכאן, למדינה הזאת, אחרי 80 שנה, שאנחנו חייבים להקים את העם, בצורה כמו שזה עם ישראל, ואחר כך לפי זה גם כן נקים את המדינה. ומה שיש עכשיו, זה רק התחלה כזאת שהיא כל הזמן מתנדדת.
מה זה להיות אזרח ישראלי בעיניך? אזרח ישראלי מתוקן, מהו?
שאני מקבל כל אחד מאזרחי מדינה כמו אחים, ואני רוצה יחד איתם להרכיב מערכת כזאת, שאנחנו כולנו נרגיש את עצמנו כמשפחה.
מה זו להיות מדינת ישראל מתוקנת?
גם כן שזאת מערכת, מדינה זאת מערכת, שהיא דואגת אך ורק כדי שכולנו יהיו כמשפחה. אין שום זכות קיום לעם ישראל אם הוא לא מקושר בצורה כזאת.
אם עם ישראל יתקרב במשהו אל התקשרות כזאת של חיבור כמו במשפחה, מה זה יעשה ליחסי החוץ שלו עם שאר אומות העולם?
יקבלו את זה בשמחה. ירצו.
ירצו מה?
ירצו להתחבר אלינו. אז אמרו בגויים, הגדיל עדיין לעשות עם אלה. הגדיל השם לעשות עמנו, היינו כחולמים.
כלומר, במילים פחות תורניות, מה אמרת?
שכולם יחשבו שבאמת יש עכשיו חידוש גדול עולמי לעם ישראל, שכדאי לנו להתקרב אליו וללמוד ממנו.
אתה חושב שהתסיסה שיש לאזרחים בכל העולם, כנגד הממשלות אצלהם, קשורה במשהו לתסיסה שיש כאן? האם אנחנו יכולים לסייע למדינות אחרות להרגיע את התסיסה?
ודאי.
איך?
אם אנחנו מסדרים כאן את המצב, כמו שדיברנו עכשיו, אנחנו יכולים להרגיע את כל העולם. כולם יסתכלו עלינו ויקחו דוגמה.
הרב לייטמן, הזמן נגמר. מדינה כמו משפחה, תן לי את ההרגשה. לאן צריך לשאוף בהרגשה? מה אני אמור להרגיש כאזרח?
דאגה הדדית, כולם על כולם, ואז אנחנו לא מפחדים ולא דואגים על שום דבר חוץ מזה.
הלוואי שנזכה. תודה לך, הרב לייטמן. תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, לומדים להיות טוב. כל טוב, להתראות.
שלום.